מצוין, באמת. אבל גם בלי סד, נכנס לזה לשבועס ונראה אם צריך להמשיך מזה, אז נמשיך עם זה. יש חלק קדוש, גדול, באורות הקודש, במוסר הקודש. מכירים על טהרת המידות, על תיקון המידות. חלק... חלק בסיסי מאוד מאוד מאוד. תוכו הרב זצ"ל נכנס לשתיקה, אגב, בתוך עניין העבודת המידות. אבל כשאנחנו מדברים על עבודת המידות בכלל, אנחנו מדברים על שני מושגים, על שני רבדים, ששניהם נמצאים במילה מידות. מה פירוש מידות? מה זה מידות? נו, תסבירו מידות.
אגבל.
יופי. לכן הולך ישר לפירוש הלשוני, האטימולוגי של המילה. הוא אומר שמידה פירושו הגבלה. זה במידה. יש הגדרה. ולבש הכהן מידו בד. יש מידות. יש מידה גדולה, יש לארג', אקסטרה לארג', סמול, יש מידות. מה ההגבלה? כלומר, המילה מידות, תורת המידות, זה תרגום מהמילה היוונית אתיקה. למה זה התרגום? אני לא יודע מה זה אתיקה ביוונית, אבל ביררתי. אתיקה ביוונית זה לא מידות. אתיקה ביוונית זה אפיקס. אתיקה ביוונית זה רעיון, דרך, כיוון, המון דברים, אבל לא מידות. אנחנו עסוקים כל הזמן במידות. ועוד לפני שעוסקים בספירת העומר, כשמדברים על רב שמעון בר יוחאי, רשב"י, רק בעומר, אז רשב"י זה שנו מידותיי. מכירים את המשפט היסודי של רשב"י? רשב"י היה אומר, שנו מידותיי, שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא. שנו מידותיי. הכוח הגדול שרשב"י מבקש ללמד אותנו, זה את כל תורת המידות. שנו מידותיי. שמידותיי תרומות, תרומות ינוקות, שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא. שנו מידותיי. כאילו כתוב פה, שנו מידותיי כי אין לי כלום משלי. למה אני מתחיל בעברית הזאת? אני רוצה להסביר לכם למה. כי מידה באמת, כמו שכן אומר, זו הגבלה. אבל כשאני מדבר, אני עוזב עכשיו את העברית, וכשאני מדבר על מידות, יש בעבודת המידות או בתורת המידות שני עניינים, שני שלבים. כשאנחנו מדברים על מידות, אז קודם כל אנחנו מדברים על מה שנקרא צוזיין המנץ'. אתם יודעים מה הפירוש? תהיה בן אדם. פשוט תהיה בן אדם. יהודים היו אומרים, לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר ומודה על האמת. ועלי המוסר והחסידים, כולם אמרו את אותו דבר, הם היו אומרים, לאוילום יהא אודום. אחרי זה נדבר על הירא שמיים. קודם כל, זין המנש. תהיה אדם, ואז נדבר. לאוילום יהא אודום. במובן הזה, המידות הם הקדמה לחוכמה. הם הקדמה לתורה. זה המובן הפשוט של דרך ארץ קדמה לתורה. תעזבו עכשיו את המושג מידות, שנחזור אל עבודה. זה דבר ראשון שכשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו מתכוונים אליו. בדרך כלל מתכוונים לזה בשלילה, אז יותר מבינים את זה, אבל תמיד מהשלילה אפשר להבין את החיוב. האיש הזה, מה לא ולתורה בכלל? איפה זה נכנס בכלל? איפה המידות? בסדר? איפה המידות? הרב הירש אומר באיזשהו מקום, דרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת, מה פירוש קדמה? דרך ארץ קדמה, הדרך ארץ, זה כמו ההקדמה. אבל זה לא ההקדמה במובן של ההקדמה, כי הדרך ארץ זה לא ההקדמה לתורה. זה אומר, מה זה קדמה לתורה? זה כמו הוראות שימוש. זה דבר מאוד יפה. אתה קונה מכונה, מכונה יקרה מאוד מאוד. ובמכונה, כל המחיר, הכל זה המכונה. אבל חוץ מהמכונה יש פתק קטן. הוא לא עולה כסף. מקבלים אותו בעשרה גרוש. גם לא משלמים עליו. אבל בפתק יש את ההוראות שימוש. ואם אתה לא יודע את הפתק הזה עם ההוראות שימוש, אתה יכול להרוס את כל המכונה. והמכונה יכולה להפוך להיות סם המוות. אז רבי הירש אומר, זה המובן הפשוט של דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה בחינם. זה עשרה גרוש. אבל זה כל ההוראות שימוש. בלי זה המכונה תהרוס אותך. אותה מכונה. בדיוק אותה מכונה, אותה תורה. היה רבי שהיה שר, מה זה?
מה זאת אומרת שזה עשרה גרוש? הרי זה... ללמוד תורה אתה יכול לומר שזה הכי... הכי פשוט. מי שיש לו שכל, אז הוא יפלפל. אבל המידות זה משחקים.
אחי נמי. אבל המידות הן גם דבר שהוא בסופו של דבר דבר, אני מתכוון עשרה גרוש, אני מתכוון להגיד, במובן הזה זה תביעה בסיסית. כמובן זה הולך וחולך ומשתבח, אבל אתה רוצה להגיד, האדם הזה עם כעס כזה, אל תדבר פה בכלל. אתה מבין? כלומר, זה הקדמה ל. זה, עם הכעס הזה אתה תלמד, אתה תיקח את התורה הזאת ותהרוס. זה הבסיס. בסדר? זה הבסיס, כאילו, זה built in. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא דבר בפני עצמו. זה במובן הזה זו אמת עצומה. זה המובן שהרב זצ"ל אומר באורות הקודש, בתחילת מוסר הקודש, שיש מוסר טבעי. שיש מוסר טבעי ויש מוסר אלוקי. והסימן ליראת שמיים, אם היא יראת שמיים טהורה, או שחלילה יראת שמיים לא טהורה, דבר אדיר. הזכרנו אותו יותר מפעם. נכון. הסימן ליראת שמיים, אם היא יראת שמיים טהורה או לא, זה אם היא מרוממת את המוסר הטבעי שלך, או שהיא חלילה מרדדת אותו. להגיד את זה באופן קשה, הוא נהיה צדיק, הוא יושב בישיבה, הוא לומד, הוא יותר מכבד את אמא או פחות. הוא כבר צדיק, והכשרות זה כבר לא בדיוק. הוא יותר מכבד עכשיו או פחות? סימן ליראת שמיים טהורה, שהמוסר הטבעי מתעצם ממנה. במובן הזה, המידות שדיברתי עליהן עד עכשיו הן הקדמה. זה יסוד היסודות. בעיקר ספרות המוסר, כשהיא עוסקת במידות, היא מדברת על זה. בסדר? זה המובן הראשון שאנחנו מדברים עליו ואנחנו מכירים אותו. ואנחנו יודעים שזה הקדמה לתורה. אנחנו יודעים במובן הזה שהכל יכול להיערס, שהמכונה יכולה להיערס. אנחנו לא צריכים דוגמאות כדי להסביר את זה. אנחנו יודעים מה יכול לעשות כעס בעולם. אנחנו יודעים מה יכול לעשות גאווה. אנחנו יודעים מה יכולה לעשות... אנחנו יודעים שהמידות הן ההקדמה. אבל יש עוד יסוד במובן של תורת המידות. היסוד הנוסף בתורת המידות... כן, כן. היסוד הנוסף בתורת המידות אם אני אסיים, כיוון ששאלת הגדרות, אז אם אני אסיים, כי התחלנו במילה בעברית, במובן הזה המידות הן באמת במילה שכן הציע בהתחלה, הגבלה. זאת אומרת, אין דבר שהוא רע 100% או הוא טוב 100%. אני רק אסכם את חלק א' של ההקדמה. גם גאווה שצריך לקחת בה בתשובת המשקל עד הסוף, שמינית שבשמינית נכונה. אין דבר שירד מן השמיים והוא רע. אלא התפקיד שלך הוא... מה זה? אפשר גם ככה. שר כוח. תודה. אלא מה? שר כוח. אלא מה? התפקיד שלך הוא למדוד את זה נכון. המדידה הזאת, העומדן הזה, הכוח לאמוד, הוא התובנה, הוא הוא היכולת לחיות, הוא היכולת לפעול. לא תמיד השאלה היא מה שאמרת נכון או לא. אמרתי פעם למישהו, אני חושב שמה שאמרת נכון, אבל זה לא נכון שאמרת. וזה גם בכלל לא רלוונטי השאלה אם זה היה נכון או לא נכון. מה נפקמין עכשיו אם זה נכון? השאלה עכשיו הייתה אם זה נכון או לא, מה זה מעניין בכלל? הדיון אם זה נכון, זה הדיון... השכלי, זה הדיון שעכשיו, אבל הדיון אם לומר, הוא הדיון הראשון. ובמובן הזה, וואו, בסדר? שרח הישראל. שרח הישראל. בוא. בסדר?
לתוך הפרצוף ככה.
זה טוב.
כמו שצריך.
פרצוף עליון. אז הדיון, אז במובן הזה, זה חלק א', כשאנחנו מדברים על, 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 על תורת המידות. זה חלק א' פשוט. ובמובן הזה באמת המילה היא מצוינת. אני צריך לאמוד את עצמי. זה כל הזמן, וזה כאילו לא אקדמי. אתם מבינים? כלומר, זה לא בין השעה 8-9, זה כל הזמן, זה נון-סטופ. וזה כל הזמן הקדמה. זה מלווה אותי כל ימיים. ותמיד זה בעצם ה... הדרך ארץ שקדמה לה. אבל יש עוד מושג של מידות. והוא המושג השני עכשיו. מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון. והלכת בדרכיו, מלמדים אותנו חז"ל להידבק במידותיו. זה כבר הופך להיות מילה קשה בעברית. אמרנו שמידה זה הגבלה, כלומר להידבק במידותיו, לא נעים להמשיך את השאלה. כלומר להידבק במה? בהגבלה. הסתבכנו. נא כל מידה נכונה. קודש ברוך הוא מלמד אותנו את מידותיו. 13 מידות. הביטוי של אחד מי יודע, יש שניים, יש שלושה, יש ארבעה, יש חמישה. אחד מי יודע מגיע עד 13. 13 זה אחד. א', ח', ד', אחד זה 13. אחד מי יודע, אחד אלוקינו. אז איך אפשר לדעת את אלוקינו? 13 מי יודע, זה כבר התשובה לאחד אלוקינו. יש 13 מידיה. השם, השם, אל, רחום, חנון. במובן הזה, כשאני מדבר על מידות, אני מדבר על זה שאני ינוק ממקום אינסופי. ואני שואף להגיע ממידותיו של הקודש ברוך הוא. אני לא יכול להגיע לשם, אבל אני יונק את הכל משם. כשאני מרחם מידת הרחמים, אז מידת הרחמים שלי לא רק שהיא מוגבלת, אלא המגבלה מעוררת אותה. מאיפה מופיעה בכלל מידת הרחמים בי? מעצם המגבלה. החולשה שלי מעוררת אותה. יש פילוסופים מסוכנים שמתארים את החולשה שברחמים, את החולשה שבתורת המידות. יש פילוסופיות מסוכנות מאוד, פילוסופיות שאולי עמדו מאחורי תנועות מסוכנות ביותר בעולם. כי מבחינה אובייקטיבית, המידות הן מתארות חולשה. למה אתה מרחם על חתול? תדון אובייקטיבית, אם הוא מפריע לך או לא מפריע לך. יכול להיות שתורת הגזע באה מתפיסות כאלה, ועוד כל מיני דברים. זו חולשה, וגם אהבה היא חולשה, וכו' וכו' וכו'. גם הטעות הפילוסופית הזאת באה בסופו של דבר מהבנה עמוקה מאוד. כי כשאנחנו מדברים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על אין סוף, על אחד. אני אסביר את זה במילים אחרות ונגיע לאותו מקום. כשאני אומר שמידות הן הגבלה, אז המידות שונות זו מזו וסותרות זו את זו, ואני צריך לדעת לאזן ביניהם. וכל ספירת העומר זה העיסוק בזה. המידה של חסד היא הילדה של אהבה. והמידה של גבורה היא הילדה של יראה. ואהבה ויראה הן תנועות הפוכות בנפש. נכון? החסד מביא אותי לתנועה של חיבוק, לתנועה של הידבקות, לתנועה של נתינה אינסופית. לכן בתורה לפעמים חסד זה גם עריות. כי אני לא יודע איפה לעצור. אני לא רוצה לעצור. אין לי שום רצון לעצור בכלל בחסד. הרצון שלי בחסד הוא במקור אינסופי. התנועה הנפשית, שום עליכם, התנועה הנפשית שגורה היא בדיוק הפוכה. היא בדיוק הפוכה. היא איפה אני עוצר. היא איפה אני לא מתקרב. איך אני ירא מי? אבל כשאני מדבר על חסד של הקודש ברוך הוא, ועל גבורה של הקודש ברוך הוא, אז אני מדבר על זה שבמקור החסד והגבורה הם אחד. כי השם אחד, ושמו אחד, והכל אחד. והסתירות הגמורות ביותר במקור הם אחד. כלומר, כשאני מדבר על המידה שלי, אני מדבר קודם כל על זה שהמידה היא מוגבלת, בפני עצמה. ושנית, שהיא מוגבלת במתחם המידות. היא מוגבלת. ממילא היא סותרת. ממילא היא תופסת את המקום שלה. אם מישהו יתפוס מהמקום שלה, הוא לוקח לה מהנפח. אבל כשאני מדבר על מידותיו ברוך הוא, אז אני מדבר על אחד ואין סוף. כלומר, כל הסתירות לא מסתדרות, אלא הן במקור אחד. לא שזה מסתדר. מסתדר זה הסתדרנו. המקור הוא אחד. במובן הזה תשמעו את המילה מידות. המידות הן הידיעה שכמה שאני אפתח אותם, הן לעולם מוגבלות, כי במקור הן אלוקיות. לעולם הן תהיינה רק מידות. במובן הזה המידות אינן הקדמה לתורה, אלא הן המגמה של התורה. הבנתם מה אני אומר? כלומר, יש מידות שהן ההקדמה לתורה, ויש מידות שכל התורה, המגמה שלה זה להגיע לשם. כי זה להגיע כל הזמן ליותר ויותר אלוקות. לא כי זה השלב של האיזון. כי מקור המידות הוא אלוקי.
אז זה לא
מוגבל. ואני תמיד מוגבל, אבל אני צריך להגיע ליותר ויותר ויותר. אני אתן לכם דוגמה אחת. משנה. אם אין יראה, נו, למדנו פרק ג' בשבת באבות, זוכים להגיד אבות בשבת? זה חשוב, זה ערך עצום. אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה. עוד פעם, אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין יראה. זה נחמד מאוד, יש הרבה פלקטים שתולים אותם ונורא יפים, רק לא הבנתי כלום.
זה קל לשינון.
מה זה?
זה קל אותו לשנן.
כן, זה טוב לשינון, רק לא הבנתי מה כתוב. יראה היא ההקדמה לחוכמה, או חוכמה היא ההקדמה ליראה.
זה
יהיה
די יראה.
הבנתם? אומרת, אבל איזו יראה, על מה מדובר? אם אין יראה, אין חוכמה. חוכמה זה התורה. חוכמה זה התורה והמעשים הטובים. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, אשר לו אלוהים קרובים אליו. במה? בחוקים ומשפטים צדיקים. אז תורה זה החוכמה. תורה מחוכמה נפקת. חוכמה. תזבו עכשיו מושגים גדולים. חוכמה במובן של הספירות הראשונה, הראשונה, הראשונה. התורה היא ההוראה. היא ההערה שבאה מחוכמה. חוכמה. בראשית ברא אלוקים. מתרגם יונתן בן עוזיאל, בחוכמתה. החוכמה זה הראשית. החוכמה זה הפילי פלאות. אז אם החוכמה היא התורה, עכשיו תשמעו את הפשטות של אם אין יראה, אין חוכמה. אני מאוד מבין את זה. אם אין יראה, אין חוכמה. אם אתה בא ופוגש את התורה, וזה לא אצלך מיראה, אם אין לך ענווה בפני זה, אם אין לך את הבסיס של האחריות, אם אין יראה, אין לך מה להיכנס לכאן.
אין חוכמות.
אין חוכמות, אתה חייב את היראה, אין חוכמות. אם אין יראה, אין חוכמה. יפה, מצוין. אבל מצד שני, אני מכיר שכתוב, לא שכתוב, שכולנו יודעים, שתכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. כלומר, בשביל מה כל החוכמה? בשביל להגיע ליראה. את הכל אמר רב אלעזר בן עזריה. במילים פשוטות קוראים לזה כך. אם אין יראה תתאה, תתאה זה בסיסית, תחתונה, אבל זה תרגום לא טוב, זה תרגום רע למילה. אני מיד אסביר את זה. אם אין יראה תתאה, אין חוכמה. אז אחרי היראה תתאה, אתה נכנס ומקבל את החוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה אילאה. אי אפשר להגיע ליראה אילאה שלא מתוך חוכמה. הדוגמה של יראה היא דוגמה מצוינת, כי זה בסיס למידת הגבורה. אתם יודעים מה זה יראה תתאה? זה, זה, זה מיליארד שלבים. אבל יראת התאה פירושו מהשלב של, איך אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו? ולוואי, והיא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. זו יראה חשובה מאוד. אגב, אנשים לא אוהבים ללמוד את זה. מה? אתם יודעים מי היו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי? רב לזר, רבי יהושע. הם היו צריכים את זה. טוב, אני לא, אבל הרוב אולי כן. אני זה משהו אחר, אבל בכל זאת, יש כאלה שכן צריכים, אני מתחשב גם בהם, אז אני עובד על הענבה עכשיו, אני לא צריך. מה הוא אמר רבי יוחנן בן זכאי? אתם יודעים מה הוא אמר? מה הוא אמר? בשעת פטירתו אמרו לו רבינו ברכנו. מכירים את הגמרא הזאת, נכון? רבינו ברכנו. אמר להם ולוואי, ויהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו רבינו עד כאן. אמר להם הלוואי. אדם עובר עבירה אומר שלא יראני האדם. מה, מה, מה? רב לייזר, רבי יהושע, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם גם כשעובדים על יראה הילאה, אתה לא יכול לא כל הזמן לעבוד על הוראות שימוש. אתה מכיר את התחושה שלא יהיה פדיחה? אתה מכיר את התחושה של הבושה? אל תדכא אותה. אל תפתח מידות אילאיות ותדכא את המידה הפשוטה הזו של הבושה שהייתה לך פעם. אותה תפתח גם. היא צריכה לגדול יחד איתך. זה מאוד קשה. כי יראה אילאה זה לא יראה מזה שאני מפדח. זה בושה. יבוא עכבר. גיהנום. עולם הבא, עולם הזה. אני כבר מעל זה. יש רגע ש... יש רגע שבו צדיק יסוד עולם יכול להיות באיזשהו מקום שהוא אומר, מי לי בשמיים ואם מחל לא חפצתי בארץ? עזוב בכלל. עזוב, מה מעניין אותי? איך הוא בחש שם התניה? איך הוא התגלגל שם? מה אני צריך לא את העולם הבא שלך ולא את הגן עדן שלך? אני רוצה אותך. לא צריך, לא... גם אל תאים עליי, לא... לא מעניין אותי. אותך אני רוצה. זו מדרגה עצומה. זה המדרגה. האם באותו שלב שואל רבן יוחנן בן זכאי תלמידיו, גם המידה של ההוראות שימוש לפני מתפתחת, או שעכשיו התנתקת? עכשיו שיש יראה ועליה באה חוכמה, וזה גדל כל הזמן ביחד, לא מפסיק. עכשיו אתה מגיע ליראה מרמה אחרת לגמרי. לא אני ירא כי יקרה לי משהו. לא אני ירא, תחזיקו טוב, כי משהו. כי כשהגעתי לחוכמה, אז אני חי בכלל בזה שהמשהו כבר לא מעניין אותי. אין עוד מלבדו. אתם יודעים מה זו יראה הילאה? יראה הילאה זה, זה אותם קודים. היראה הכי פשוטה זה בושה, פדיחה. נכון? אתם יודעים מה זה יראה הילאה? אותו דבר, בושה, פדיחה. אבל אני אגיד לכם ממה. היראה התתאה אומרת בושה. יכתבו עליי, יגידו. יציצו, יראו אותי. תפסו אותי. היראה הילאה היא אדם שאופני דמות מופלאה, הילאית. הוא לא מלך, הוא לא ראש העיר, הוא לא יכול לעשות לי כלום. אני עומד לידו ואני נמס. אני בטוח שלכל אחד היה פעם תחושה של שנייה כזאת. אני עומד ואני מתבייש. בושה. אני לא מפחד ממנו. אני לא מיושר את עצמי על זה. אני פשוט בוש. אני פשוט חש כזה גודל. גם זו מילה כבר לא טובה. בזוהר הקדוש כתוב שבראשית, זה לא בחוכמתה. בראשית כתוב בזוהר הקדוש, זה ירא בושת. בראשית זה היראה. אז תשימו לב, זאת אותה תכונה, זאת הבושה שקיימת ילד בגיל 3. זאת הבושה שאמורה להתפתח איתי גם כתלמיד של רבן יוחנן בן זכאי למעלה למעלה. היא כל הזמן ההקדמה לחוכמה. כי אם אין את הבושה הזאת, אז מה אתה עושה עם החוכמה הזאת? זה סתם שטויות. אתה לא מתכוון ברצינות. אתה לא באמת ירא. אתה גם לא באמת, באמת, יכול לקבל חוכמה מלמעלה למעלה. אתה לא יכול לקבל משהו מעליך. אתה תמיד תנסה לנטץ אותו. אתה תמיד תצטרך לצאת בסדר. אתה. אבל אז אתה מגיע לשלב שבו אם אין חוכמה, אין יראה. ופתאום כל החוכמה לא מעניינת אותך, היא רק הקדמה להידבק במידותיו. היא רק הקדמה להידבק לה. אתם תופסים את שני השלבים האלה? זה כל התורה. צריך ללכת עם זה לאט, 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 אבל זה הרבה לילות לישון על זה.
בעצם, אני מבין נכון, זה שיש את שלושת השלבים, את יראת החטא ואת החוכמה, ומהחוכמה ליראת הרוממות. עכשיו, בשביל להחזיק ביראת הרוממות, אתה חייב את החוכמה.
נכון.
ובשביל שתהיה לך את החוכמה, אתה חייב להידבק גם בשלושת השלבים יחד. כל הזמן יחד.
מצוין. אמרת הכל.
אם אין לך...
נכון, נכון.
החוכמה מחזיקה את שני הכיוונים.
נכון. אתה לא יכול להגיע ליראת הרוממות בלי חוכמה, כי לעולם לא תבין מהי רוממות. החוכמה מאפשרת לך לעלות לרוממות. מה הקשר? אני לומד עכשיו הלכות שבת. מה זה קשור ליראת הרוממות? ודאי. כי רק דרך זה שהאין סוף מלובש במשהו, אתה תגיע בכלל למחשבה הזאת שיש משהו שאני בוש בפניו באופן אין סופי. ברור. אז אתה צריך את החוכמה. אבל אתה לא יכול להגיע לחוכמה. החוכמה היא זו שנותנת לך בכלל את ה... היא באה מפה. היא באה מהיראה הפשוטה. עכשיו, היראה הפשוטה הזאת היא לא יראה פשוטה. היראה הפשוטה הזאת זה טריליון שלבים, זה אינסופי. אתם מבינים? וזה כל הזמן. זה כל הזמן. זה לא שלבים היסטוריים בחיים. זה בכלל, תורת המידות אומרת, זה לא זה עד גיל 12 ועכשיו אנחנו מתחילים MA. זהו, נגמר BA, עכשיו מתחילים. א' ב' של תורת המידות זה שתפסיק את השטויות האלה. אתה לא מתקדם לשום מקום, אין קידום. אתה כל הזמן עוסק במידות. בחסידות קוראים לזה וספרתם לכם ממחורת השבת. עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. הסביר האדמו"ר הזקן בשם המגיד, בשם הבעל שם טוב כבר, שוספרתם בא מהפירוש של המילה להגיע לספיר, להגיע לבהירות. וספרתם, it's not only to count, זה לא רק לספור בעברית. בעברית זו מילה כל כך יפה, וספרתם. זה לספור, אבל בעברית המילה ספירה, גם בהלכה, לא בעברית, בהלכה קודם כל. ספירה היא תמיד ספירה ממצב מסוים לזיכוך של המצב האמיתי. וספרה לה שבעת ימים. הזב סופר והזבה סופרת, והמצורע סופר, והכלל סופר, ועכשיו אני הולך להגיע פה למשהו שהוא גבלת. מי סופרת שבעה נקיים? אני יודע. משם לומדים שעד אחד נאמן בייסורים. כי היא עושה את זה לבד. היא לא מביאה שני עדים, והיא תהורה על בעלה, כי היא ספרה. הזב סופר לבד. הוא לא צריך להביא עדות. זה לא דיני ממונות. בפרשת בהר נגיע לבספרת לך שבע שבתות שנים. שבע שנים, שבע פעמים. וספרת לך מי? מי סופר שבע שנים, שבע פעמים? מי? בית דין הגדול, כלל ישראל. אני לא יכול לספור. באמצע, בפרשת אמור, וספרתם לכם. מי? כל אחד ואחד, וכולנו ביחד. אתם תופסים? כל ספר ויקרא הוא ספירות. מתחילתו. שבעת ימים וביום השמיני. כל ספר ויקרא הוא משה שעומד מחוץ למשכן, ומכוחו עומדים שם כל בית ישראל. מי זוכר את שתי המילים האחרונות של ספר שמות? כל בית ישראל, נו, בכל מסעיהם. והם עומדים מחוץ למשכן. מי עומד שם? משה שבנה את המשכן. ויחל משה את המלאכה. הוא בנה את המשכן, הוא בנה את הכלים. אבל הוא לא יכול להיכנס לשם. ולא יכול משה. כדי להיכנס, הוא צריך שהקדוש ברוך הוא יקרא לו. אבל איך הוא קורא לו? שני כתובים הבאים כאחד, מכחישים זה את זה. שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי זה על זה. כתוב אחד אומר ויקרא אל משה, רשי. כתוב אחד אומר ויקרא אל משה מאוהל מועד, כלומר הכל קורה לו מאוהל מועד. כתוב אחר אומר שמשה נכנס. בא הכתוב השלישי ובוא משה אל אוהל מועד וישמע את הכל מדבר אליו מבין שני הקרובים. משה נכנס. וכיוון שמשה מתקרב, הכל מדבר אליו. פלאי פלאות, הכל ביחד. ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה. הקדוש ברוך הוא קורא, אבל הכרטיס פועל מפה. ובצאתי לקראתך. ועכשיו, מה זה כל הספר? כל הספר הוא בעצם הכל שקורא אל משה, שמשה כל הזמן את כל המציאות, שמשה כל הזמן את הכל, שמשה אותנו ממצרים, שמונה את המשכן, שמתמודד עם כל ספר שמות, עם כל הסיפור, כל ספר שמות הוא עבודת הבירורים. זה כל הספר. והוא מסתיים במקום שבו האדם יודע שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא לא יכול לו. זאת היראת הרוממות שבאנו בסוף ספר שמות. שנו מידותיי שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא שתרומות ממידותיו שתרומות 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 שתרומות. כשמבקש הקדוש ברוך הוא מאברהם אבינו שיתפלל על סדום בלי שהוא מבקש, אומר אברהם אבינו אני הולך לעשות עכשיו דברים קשים מאוד, אבל לפני כן אני מקדים הקדמה. ואנוכי עפר ואפר. שלא אתבלבל ושלא יתבלבל אף אחד. זה לא שאני מפעיל את מידת החסד שהיא איזושהי בבואה של החסד האלוקי. מה פתאום? אין ערך בין מידת החסד שלי לחסד האלוקי. החסד האלוקי הוא אינסופי והחסד שלי, אברהם אבינו, חסד לאברהם. השורש של מידת החסד בעולם. והחסד שלי הוא חסד של אנוש. אין ערך. אבל הקשר ביני לבין המידות האלוקיות הוא שאני האפר שלו. האפר זה ה-DNA. אני האפר. אף אחד לא יגדיר את האפר הזה בתור עץ. אבל אם תיקחו אותו למעבדה ותסתכלו טוב במבחנה, אתם תגידו, האפר הזה זה של העץ הזה. אתם יודעים מה אברהם אבינו אומר? אני צינור של אינסוף. ומה אני? אפר ואפר. אתם תופסים את זה? זה דבר גבל.
הרצון משווה בנים.
תסביר.
מה זה האפר הזה? האפר זה מה שאתה רוצה שהוא יהיה. זה נכון שאין קשר כביכול בקנה מידה בין המידות של הקדוש ברוך הוא לבין המידות של אברהם. אברהם רוצה להיות כמו הקדוש.
נכון.
אז לכן זה DNA.
נכון.
זה ה-DNA
נכון.
גם ורצה להיות הקדוש ברוך.
נכון. 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 אבל הכוח שלו לעשות את זה, זה מהידיעה שהוא אפר. הרצון הזה יכול להתרחש מהידיעה שהוא אפר. אז במובן הזה אני מסכם לרגע. וספרתם לכם, זה עבודה של זיכוך, וזיכוך, וזיכוך של מה? את מה צריך לספור? את מה צריך לספור? אומר האדמו"ר הזקן, אתם יודעים את מה צריך לספור? את הלכים. צריך לספור את הלכים. לספור את הלכים. לספור את, את הרצונות שלך. זה הספירה, להבהיר, לזכך, ועוד לזכך, ועוד לזכך, ועוד לזכך. ועבודת המידות היא בעצם הנחת היסוד שיש בי אלוקות, שאני אינסופי, שכל מה שמתגלה הוא רק מידה ממה שיכול להתגלות מחר. המידה הזאת היא כל כולה רק אפר מהמידה האלוקית. עבודת המידות היא התקווה של כל העולם. עבודת המידות היא השמחה של כל העולם. עבודת המידות היא הבסיס של המהלך מפסח ושבועות ושל ספירת העומר ושל... אבל היא לזכור כל הזמן את שני החלקים. היא ההקדמה ל... שכאילו לא צריך לטפל בה, אבל היא כל העולם כולו. והיא המגמה של... היא ההקדמה לחוכמה, והיא המגמה שאליה חותרת כל החוכמה. תשמעו את המשנה הלפני האחרונה, השנייה בפרק ג' במסכת אבות. אני אגיד לכם אותה בעל פה. יש פה איזה מסכת אבות? המשנה הלפני האחרונה.
כמו שהרב אמרנו, אז על התניה, שהם יצאו אחרי שהם יצאו, בסוף הם הלכו לעזור ליהודי ולנסות...
כן. תשמעו את המשנה, לפני האחרונה היה שם סידור או משהו, הוא היה אומר, ג' באבות. משנה שרב לזר בן עזר יש, משנה ארוכה, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין עירה אין חוכמה. הנה. בסדר? ואחרי זה כתוב כך, הוא היה אומר, תשמעו, זה עוד אצל לעמוד, ומזה נתחיל בעזרת השם בפעם הבאה. כי אני כבר אומר לכם בתור הקדמה, כי כשאנחנו רואים שם בסידור את החסד שבגבורה ואת הגבורה שבחסד ואת היסוד שבנצח והנצח שביסוד, צריך לתפוס שכל המידות הן בעצם אחד. אתם מבינים למה הקדמתי את הכל? הן בעצם אחד. בבסיס הכל אחד. בבסיס הכל אחד, הוא מתפרט. ואני צריך לדעת לפתח אותו ברבדים שלי, ולאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, תמיד לדעת שזה מידה. ולהגיע לחסד שבגבורה, ולגבורה שבחסד וכו'.
הרב, שאלה. אם בעצם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כל כולו טוב, כל כולו אהבה, הוא רוצה בעצם להשפיע טוב לעולם, אפשר להגיד שכל המידות השונות והכוחות הפועלים זה בעצם דרכים, זה כלים חינוכיים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם כדי להביא את הכל לטוב. כלומר, לכן נורא קל לראות איך הכל מתאחד. לפעמים המורה משתמש ביד ימין, לפעמים ביד שמאל, לפעמים גזר, לפעמים מקל. בעצם הכל נועד להביא את העולם לתכלית של תיקון, של אהבה, של לדאוג לבריאות. לפעמים צריך לתת כף עליו.
כן, אבל... לא, כי זה לא, כי זה דבר אחר לגמרי, כי אתה מדבר עכשיו על הנהגותיו של הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על ההנהגות שלי. אני מדבר עליי ועל אשתי, אני מדבר עליי ועל החיים שלי.
למה זה לא אותו דבר? אנחנו יודעים שזה הכל מודל.
כי החיים, אין החינמי, זה יפה מאוד לדעת פה. אבל זו העבודה. ידיעות זה דבר נחמד מאוד. אבל זאת העבודה. רבי הרש"ב אמר פעם, מה זה עבודה שבלב?
איפה המידות מתחברות, איפה המידות מתחברות והופכות להיות אחד, אם זה לא ככה? אלמלא הכל משרת את המגמה.
זה לא עוזר לי שזה ככה. בטח שהכל משרת את המגמה, רק צריך לעבוד על זה כדי להגיע לשם. נכון, צריך להגיע לזה, הנה חינמי. זה נוסחה טובה. נו, אז מה? בסדר, זה שהיא נוסחה. עכשיו אבל אהבה.
אתה אוהב את כולם.
מצוין, זו נוסחה. ואני אוהב את כולם, יכול להיות שיש לי בעיה עם הגבורה, ויכול להיות שיש לי בעיה עם ה...
אוקיי, אבל בסדר, יש לך
לפחות,
יש לך מפה.
בסדר, אבל זו נוסחה. זה הרבה 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 לפני מפה. אתה מדבר על זה בהמשך. תשמעו, הוא היה אומר. מה זה?
רבי הרש"ב
היה אומר, מה זה, אני נכנסתי למה שאיר אמר פה. רבי הרש"ב היה אומר, מה זה עבודה שבלב? תפילה נקראת עבודה שבלב. את הנוסחה שלו אני אגיד לכם עוד מעט, אבל השאלה היא עצומה. אני לא יודע איך עובדים בלב, אני יודע איך עובדים עם השכל. וזה התכוונתי עכשיו. כי לשכל יש כלים. מה זה עבודה שבלב? אני מרגיש. עכשיו אני לא מרגיש. מה זה עבודה שבלב? מה אתה רוצה ממני? זה לא עבודה. עבודה זה הגדרה. רבותה. עבודה זה בשעה 8 זה, ב-9 זה, ב-10 זה, אני יודע מה אני צריך להוציא, אני יודע מה אני צריך... מה זה עבודה שבלב? היום אני מתרגש, והיום אני על הקרשים. מה עבודה שבלב? מה עבודה שבלב? אז הרב ירשב אמר, באמת נכון, אין דבר כזה עבודה שבלב. מה אין? אבל כתוב עבודה שבלב. אין. העבודה היא בשכל. מה פירוש עבודה שבלב? העבודה היא שהלב באמת ירגיש את מה שהשכל באמת חושב. להגיע לזה שתרגיש באמת את מה שהמוח חושב באמת. היכולת לייצר את החיבור הזה, זה העבודה. העבודה היא פה, אבל היא נקראת עבודה שבלב, בגלל שהסתימה פה לא תאפשר לזה להגיע.
אבל זה יכול להיות רק בשלב השני.
נכון. מה זה?
זה שהמוחים מיילדים את המידות ולכאורה כשלב השני. היראה שקודמת לחוכמה, זה אי אפשר לעבוד עם השכל.
זה גם כבר בשלב מסוים. גם ילד עובד עם זה. זה הכל ביחד, אבל נכון שלאט לאט זה הולך ומתקדם רק למעלה. נכון. נכון. הדומיננטיות משתנה. הפרטים האלה נגיע, בעזרת השם. נגיע, נגיע, אנחנו ראינו את היסודות, אולי אפילו יותר מזה מדי, אבל נגיע לזה לאט לאט. אני רק רוצה להגיד לכם את המשנה הזאת שתמיד אומרים אותה, ואני לא יודע אם שמים לב אליה בכלל. הוא היה אומר, הייתם בשבת אחר הצהריים היום, הוא היה אומר, תשמעו את המשנה של רב לזר בן עזריה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, לא, 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 בדיוק. חוכמתו מתקיימת, זה כל זה לפני כן. הוא היה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן, שענפיו מרובין ושורשיו מועטין. עוד מעט ההמשך, והרוח בא והוקר אותו על פניו וכו'. אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין. רק רגע, תעצרו שנייה ותגידו לי אם הבנתם את זה ואם אתם מסכימים עם מה שכתוב פה. למה זה הפוך? הרב עמיתי, תסביר.
חוכמה ומעשם, כן. חוכמה זה השורש והמעשה זה התוצאה.
שמעתם את מה שעמיתי אומר? זה הרי פשוט שזה הפוך מהגיון. אומרים את זה, גם זה פלקט שתולים ואף אחד לא שם לב אליו. כי זה משפט יפה כזה וזה נכנס לנו בדיסק, בדיסק כזה, זה כבר אצלנו, אבל לא, אתם לא מבינים מה כתוב פה.
אין איזה
עץ הפוך.
עץ הפוך.
כן, 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 לא, בלי קבולה עכשיו, פשט. תשמעו פשט. כל, אתם שומעים? אתם שומעים? תשמעו. כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין. זאת אומרת שברור פה בנמשל, פשוט, שהשורשים זה המעשים, והענפים זה החוכמה. אבל לא הבנתי, הרי אותי תמיד לימדו שהחוכמה זה השורשים, תלמד ותדע מה לעשות. מה הפשט פה? איך זה ענפים ושורשים? מה קרה פה? עכשיו, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע כמה שזה נכון. מי החזיקו ברוסיה ב-70 שנה? פלספנים כמוני שהיהודים מדבר? הם היו מתבוללים 50 שנה, שנתיים אחרי שזה היה מתחיל. מי החזיקו? יהודים פשוטים שחפרו בשלג כדי לתבול. מי החזיקו בתימן ובצפונה? מי החזיקו? מי החזיקו במשהד עם האנוסים? מי החזיקו? החכמולוגים? כולם יודעים את זה. אתם יודעים מה העומק פה? תקשיבו, זה גוואלד. המעשה שאני עושה, זה בדיוק הפוך מאשר בבשר ודם. המעשה שאני עושה, הוא בדיוק רצונו של הקדוש ברוך הוא. למה אני מניח תפילין עם 4 פרשיות? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי להניח תפילין עם 4. מה כתוב בהם? מה שהקדוש ברוך הוא אמר. מה כתוב בתפילין של משה רבינו? מה שכתוב אצלי. ואיפה שמים את זה על היד? כמו אצל משה רבינו. למה זה ארבע פרשיות? ומה אתה אומר על זה? עכשיו מתחיל המויכין שלי. אם המויכין שלי, טוב, זה הכל לשם שמיים, כולו על הטהרה, אבל עכשיו גם מתחיל הגייבה שלי. לא אצלי, של אחרים. אצלי אני... זה, לא, אבל זה יכול, יש חשש כזה, יש תופעות לוואי כאלה. המעשה שלך הוא השורש, כי הוא האלוקות. החוכמה שלך היא הענף. אתם שמעתם את זה או לא שמעתם את זה? מגילה רע זה לבנאי. אתם שמעתם מה שכתוב פה? משנה, זה לא, לא אמרתי, זה משנה, אי אפשר להבין את אחרת המשנה. המעשה שלי, הוא השורש עצמו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן את זה לאדם שיש לו חוכמה, והוא כלי שצריך לחשוב, והוא צריך להגדיר, והוא צריך, אתה יודע מה זה זיכוך המידות, אתה יודע מה זה הוספרתם לכם, אתה יודע מה זה לספור את הלכם, מה זה להבהיר ולהגיע לזיכוך של הלכם, אתה יודע מה זה הוספרתם לכם ממחורת השבת? שבע שבתות תמימות. רבי הזקן היה מסביר שבע שבתות תמימות. כל עבודת ספירת העומר, כל עבודת המידות, זה מה שנקרא עבודת הבירורים. תספור את היסוד שלך ואת הגבורה שלך ואת החסד שלך. תברר ותברר 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 עד שהבירור יהיה כזה שזה יהיה שבת. אתם יודעים מה זה שבת? שבת זה הזמן שכבר לא עושים בירורים, כי אסור לברור בשבת. תספור את המידות שלך עד שהן יהיו שבע שבתות תמימות.
אבל אז מגיע לשבועות, ומה יהיה עם העצר? אנחנו באים לענמי לכם. איזה לכם זה יהיה?
זה יהיה לכם! זה יהיה לכם!
זה יהיה משאנחנו באמת.
כי עליכם יהיה לכם! יש סיפור חסידי ידוע על הרבה שבשבועות זה היה. שבועות, הוא אמר, כתוב, באין ענה מלחם, באין ענה מלחם, באו אליו בשבועס, הוא היה בהתפיילס, היה בתיקון ליל שבועס, הוא אמר, תיקונים, 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 בבוקר לא הלך לישון בכלל, ממשיך, 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 טוב. ויתרו כבר על השינה, ויתרו על האוכל, לפני סוף היום, שקיעה. הוא בחלומות שלו, ומה מדרסיני, ושירים, וניגונים, ולומד. לפני שקיעה, אומרים לו, רבי צריך לראות, לא שומע אף אחד. נו, אז מה עושים כשאף אחד לא מצליח לדבר עם הרבי? מביאים את הרבי צן. זה סוגר את כל העניינים. באה רבצן ואמרה לו, אבל עכשיו. עם המערוך, מה שנקרא. אבל עכשיו! זה אומר, אוי ריבוי נשא לילה. בעין הנמי לכם. אתה אמרת ריבוי נשא לילה, שחציו להשם וחציו לכם. נכון? חייבים. את החציו לכם גמרתי. משם לא יכול אני מוכן. אתה לוחץ. מרס, בוא נאכל, נו, אז בוא, אני אלך לאכול מה אני יכול לעשות. אתה רוצה שאני אוכל, אני אוכל. מי זה עליכם? זה כבר פונקציה של מה שאני עשיתי מקודם. זה אותו ארטיק, רק השאלה מה אני רוצה עכשיו. מי זה עליכם? מי זה עליכם בבן אדם לחברו? מי זה עליכם בבן אדם לעצמו? בשבילך לאכול עליכם, מה אני יכול לעשות? וגם הרבנית אמרה, אז בכלל, זה לכם, זה ברור, זה הכל... אלה שני הרבדים. זה המושג מידות, ללמוד עברית, בכלל הכל צריך להתחיל בעברית. זה שני המושגים של מידות שהם אותו מושג. ההגבלה הראשונית וההגבלה אל האלוקות. זה ההקדמה, וכשיש את ההקדמה ויש את החוכמה, יש את היכולת להתחיל להבין שכל החוכמה אינה אלא מה שהוא ההקדמה לתכלית שהיא תשובה ומעשים טובים. תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. ושם עילה. ואתה כל הזמן על הרצף הזה. אתה כל הזמן על הרצף הזה. וזה כל המושג של אוספרתם לכם. זה עבודה, גם אבי ספרה לה וגם האוספרתם לכם, זה עבודה אישית. אבל זאת עבודה אישית שאפשר לדבר עליה, שאפשר לברר אותה. היא גם קשורה לבן אדם לחברו, היא קשורה לכולנו. היא קשורה לי, והיא קשורה לנו, והיא קשורה למחובר הזה. הזב סופר לבד. המצורה סופר לבד. כל עניינו של הזב והמצורה שהם יספרו לבד. בדד ישב. הוא לא מעכב אף אחד, וההפך, אני צריך לעזור לתת את האפשרות שהזב יספור. אני צריך לייצר תנאי מגרש כאלה שהמצורה יוכל לספור. אבל הוא צריך לספור לבד. יש דברים שאני לא יכול בכלל לספור מצד עצמי. אין לי יכולות לספור. שמיטות, יובל, מה שקשור לארץ, לשמיים. זה לא אני. ויש את והאמצע זה כל הספירה הזאת. זה כל הספירה הזאת. ספירת העומר. אז לזה צריך להגיע לאט לאט, וזה אם ירצה השם ככה.
שאלה קטנה זה שכל שנה עוברת, ומבחינתי ספירת העומר זה בינתיים רק בסידור. אבל יש הרבה מהמצוות מגדירים לי מה לעשות. ליטול ידיים, להניח תפילין, ליטול לולב, לקרוא קריאת שמע, דברים ברורים. פה בסידור, על פניו, שאני כמה שנים עושה את זה, אז אני קורא יום כך וכך לעומר, יום כך וכך לעומר. אבל אין במצווה עצמה שום דבר שמביא אותי הביתה ואומר לי, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה לעבוד על המידות. אני לא רואה שיש שינויים ביום-יום, אני חושב שהרבה מאיתנו קוראים את המשפט הזה בסידור, אומרים היום כך וכך לעומר, במקרה הטוב מסתכלים מה זה אומר באותו יום. לא יודע, אני
אומר... שזה רב שימן אמר לנו שצריך לעבוד?
כן, אני אומר לזה, אבל... מה עושים? כאילו, איפה ההגדרות? איפה מה
שנאחזים פה? בוא, צריך לעבוד על זה. נו, בשביל זה אנחנו ממשיכים.
צריך להרחיב לפעמיים בשבוע.
כן. צריך להרחיב לפעמיים בשבוע. בשרת השם. בואו, נתחיל. אמרו ללוי אשכול, כשהוא היה ראש ממשלה, שכדאי להעביר את המשק לחמישה ימי עבודה. אז הוא אמר, תראו, אני מכיר את הישראלים, אני מציע שיתחילו ביום אחד. ישר חמישה ימים, בואו נתחיל. תחילו ביום אחד, ולאט לאט יגיעו לחמישה. ישר. בוא נתחיל. פעמיים, פעמיים. אני מסכים. בעזרת השם, אני מה זה, מה זה, אני כן מבין שכתוב סידור, אני אומר את זה באמת עכשיו, לא בצחוק. זה כל העבודה.
אבל
אולי
זו תשובה גם השאלה,
מה
עושה? בסדר,
נכון, זה לא
מצווה
שאנחנו
אותם לוקחים
איתה
וחוזרים
איתה
באור אותה
ביתה.
נכון.
לא, בסדר,
הם כאלה.
צריך
להיכנס לזה, זה
עבוד. אני אגיד
לך, בעזרת השם.
לג בעומר.
יש בעיה עם לג בעומר נדחה? כמו לא נדחה. הוא מוצאי שבת לג בעומר אצלנו.
הרבנו דחתם. אני יודע בתי ספר דוחים.
בסדר. אז מה מבחינת פה? הבעיה שלי זה חופס. זה הבעיה שלי.
שיעור מיוחד בתורתו של
רשב"י. כן, כן, שנו מידותיי, נו. זה מה שאנחנו ממשיכים. זה שיעור מיוחד. צריך להיכנס בשבוע הבא בגלל זה.